אנחנו היינו באמצע הפסקה ב', נכון? זוכרות? אנחנו באורות, יום רביעי היום. דיברנו על זה שכאשר אדם לא מכיר או מתרחק מהכרת הרזים, מה שקורה הרב, הקדושה של ארץ ישראל מגיעה בצורה מטושטשת. הוא לא מבין מה כזה קריטי, כיוון שאין רמקול אפשר להתקבץ. אז אומר הרב שגם ציפיית הישועה וגם ההבנה שמה זה ארץ ישראל, היא לא יכולה להגיע, היא לא יכולה להיות מפותחת באדם בעומק הנשמה, אם הוא לא מבין את המושג הכרת הרזים. הוא לא חייב להיות מקובל בשביל זה, הוא צריך להכיר בעובדה שיש דבר כזה. ואז הרחבנו את הרב חרלאפ, הם זוכות, נכון? סיימנו את המאמר של הרב חרלאפ, נכון? כן. כן, שם אמרנו שהחלק הנסתר, שבמושגים רוחניים הוא הרבה יותר גדול מאשר החלק הנגלה. שזה רק קצה הקרחון החלק הנגלה. זאת אומרת, מה שאני יכול לראות בעין, זה החלק הכי נמוך בסיפור. לא סיימנו את המאמר, סליחה. נראה שלא סיימנו אותה, נכון? בטוח לא סיימנו אותה. אנחנו באמצע הרב חרלאפ. אמרנו שכאשר רוצים לראות את החלק הנעלם, אז גם מה שגלוי מתרומם. ואז הרב מסביר על מה קורה בעם ישראל בתקופת עקבות משיח. זה ממש דברים נפלאים. זה במאמר... מאמר בספר מעייני הישועה, איפה שכתוב הפרצים השונים, זה פרק ב' של חלק ג', זה מפעם שעברה היינו באמצע המאמר של הרב חרלאפ. למי שאין את הדף הזה, לאט לאט, בוקר טוב. האם למי שאין את הדף של הרב חרלאפ מפעם שעברה? זה לא בושה, זה בסדר גמור, זה כאילו רק נסלם את זה פשוט. יש לכולם? אין חשמל, נכון. בפלאפון נצלם את זה. או שאפשר להתגבש. אנחנו בסוף העמוד הראשון, שכתוב הפרצים השונים. את זה גם? אולי כשהכנתם את זה אולי, בהכנה, כי אני לא חושב שאני אמרנו את זה. אז אנחנו במאמר בסוף העמוד הראשון שלו, איפה שכתוב הפרצים השונים שבאומה הישראלית, בסדר? אומר הרב שיש בעקבות משיח, יש סיבוכים בתהליך הגאולה. והרב עכשיו כאן מצביע על שני גורמים הפוכים לסיבוכים בתהליך הגאולה. שבעצם אני רק אזכיר שגאולה זה להחזיר את הדבר לשורש שלו, למקום האמיתי שלו. וכשעם ישראל חוזר לארצו, אז גם עולם הסוד הולך ומתגלה. כי כשעם ישראל בגלות, אז מה שאתה רואה זה מה שיש. אין עומק בחוץ לארץ. ובארץ ישראל יש יותר ויותר ויותר איזה חיבור בין ארץ טכנית לבין ארץ הנבואה. בין הפשט לבין הסוד. עכשיו, המהלך הזה קורה, לפעמים אין התאמה בין המקום שבו האדם נמצא לבין המקום האובייקטיבי. זאת אומרת, יש מצב שבו תהליך הגאולה כבר מתקדם, אבל האדם עוד לא יפנים את זה, ואז נוצר איזשהו חיכוך. לדוגמה, אותו משל שעסקנו לפני חנוכה, לכבוד משבר חנוכה, אנחנו דיברנו על ביצה שאתה מסובב אותה, לפעמים יש איזה מין כאילו חוסר התאמה בין הצהוב לבין הלבן של הביצה, שזה פשוט סיבוב אחר. אז יש כזה שלב שבו בתהליך הגאולה כבר התקדמנו, אבל זה עוד לא הופנם אצל האנשים. ואז האדם חי באיזה פורמט קודם. זה הרבה קורה אצל הורים וילדים, שהילד גדל או הילדה גדלה, וההורים עוד לא עיכלו את זה שהיא כבר גדולה. והיא כבר באמת מרגישה שהיא יכולה לבחור בעצמה, ויש לה החלטות עצמאיות שיכולה לקחת וכל זה, אבל ההורים אצלם, את עדיין ילדה קטנה וחסרת הגנה שצריכים עדיין לגונן עליה ולעטוף אותה. וזה דורש לפעמים איזשהו הפרדה מסוימת. אז כאן הרב מסביר מה קורה בתהליך הגאולה סביב החוסר ההבנה של השלב החדש שלו הגענו, שבו יש חלק נסתר שהוא הרבה יותר עמוק וגדול מאשר החלק הנגלה. אז בואו נראה. בכבוד. הפרטים השונים, שם הגענו. כן, מי רוצה לקרוא?
הפרטים השונים שבאומה ישראלית,
המפרדים בין מבחינת ארץ ישראל לנגלת בחזון, ובבחינת ארץ ישראל לנגלת ליים, הם הגורמים לכל האסונות הרוחניים שנתגלעו בעקבותת אמישית. מה הכוונה, אומר הרב? שכל הסיפור של הצלחה בתהליך הגאולה תלוי באיזשהו חיבור בין החלק הנסתר והחלק הנגלה. זה כל הסיפור של הגאולה. זאת אומרת, כאשר אני אצליח להבין א', שיש שני היבטים למציאות, ב', להכיר בהם, להכיר אותם, אז יהיה פחות פרצים באומה הישראלית. ועכשיו הרב מסביר איך זה באמת בא לידי ביטוי. אלה, בכבוד. מה הכוונה? מי אלה דרך אגב? החרדים נקרא לזה, או הדתיים. הם רואים את הרוחניות שבה, את הנבואה, את האור העליון, ולא רואים את המציאות המעשית. לדוגמה, אפשר לראות בהרבה ספרים שאומרים שזה וזה וזה, זה בחינת ארץ ישראל. מה זה בחינת? אתה נמצא כאן, אתה גר כאן, כאילו. אתה עסוק עדיין בתיאוריה שכשחלמו על ארץ ישראל בחוץ, אז אמרו אותה, אתה עכשיו נמצא, אתה פה. כן, לא פעם, אני... היה לי איזה חלום שכשאני אהיה גדול, אני אהיה כך וכך וכך. ואז נהייתי גדול, כאילו. אני לא שם לב שאני, אני כאילו, נמצא בחלום. זה אני. זה לא החלום. אז יש כאלה שהם רואים את הרוחניות המופלאה שבארץ, הכוונה, רק את הצד היותר נסתר, ולא נותנים שום ערך לבניין הפיזי של הארץ, כלכלה, כבישים, דברים כאלה. הם לא רואים בארץ שום דבר מעשי, אלא אך ורק רוחני. זאת אומרת, נניח, לדוגמה, בהקשר של האדם, הם רואים רק את הנשמה בלי הגוף. זה בעצם כאילו צד אחד. ואז הם כאילו חותכים את אותו חיבור שבין הצד הנסתר והצד הנגלה יותר. ואלה, חבוד... מה הכוונה? מי אלה? החברה החילונית, שמה? שהם רואים רק את מה שנגלה. יש פה ברוך השם, אני בניתי בית בארץ ישראל, עשיתי כביש בארץ ישראל, נתתי עץ. זהו, זה ארץ ישראל. בית, כביש ועץ. חומה ומגדל. איפה העומק, איפה הרוח, איפה האידיאלים, איפה הערכים. כל זה לא מעניין. רק בית, כביש ועץ. אז אומר הרב, יש פה שני קצוות ששניהם מפרידים. זאת אומרת, יש ביניהם הסכם עודפים, מה שנקרא. הם שני מפרידים בין הצד המעשי של הארץ לצד העמוק שבה, שהוא בעצם הוא נסתר, וגם אלה וגם אלה מעכבים את הגאולה. כי באמת גאולה זה לחבר את הענף אל השורש. כאשר אתה עוסק רק בענף או רק בשורש, אתה לא מחבר. באופן מסוים, זה גם יכול קצת להסביר לנו למה כל כך, כל כך, כל כך שונאים, ולא כולם, כן, אבל יש איזשהו שנאה ופחד, מה שנקרא, מהציבור הדתי לאומי. כי יש משהו בתפיסה החילונית, שבחרדים אין הרבה סכנה. זאת אומרת, הם רוצים את שלהם, אבל הם לא רוצים לסדר מחדש את הרחוב, כאילו. הוא עסוק בשלו, הוא עסוק בעניינים שלו, בתקציבים שלו, בדברים שלו, ואם אני אתן לו את שלו, אז הוא ישתוק. אבל להם, החברה הזאת, שהם רוצים לתקן את הצבא, ואת הכלכלה, ואת המשפט, וזה, הם פולשים לליבה של המדינה. זאת אומרת, יש משהו בתפיסה החילונית, על החברה החרדית, זה פחות מאיים על תהליך הגאולה החילוני. כי זה עסוק בשלו. הם עסוקים ברוח, אנחנו עסוקים בחומר, ולא קרה זה על זה. אבל מה שקרה, הציונות הדתית, הם רוצים להכיל את אותם דברים משיחיים על החומר, כאילו. זה מסוכן, זה ממש מאיים. אז כן אומר הרב, זאת אומרת, שניהם, גם אלה וגם אלה, הם בעצם פורמים את הקשר שבין האזור הנגלה לבין האזור הנסתר שבארץ ישראל ובגאולה בכלל. הלאה, בכבוד, ושניהם כאחד. היא ברור. כן. הכוונה היא בקיצור שיש איזה מין כאילו צירוף בין השם ששב לציון לבין חורבות ירושלים, שיש כבר איזשהו מבנה. כן? אז גם אלה וגם אלה, למרות שהם יושבים בארץ, הם גרים בארץ ישראל, אבל הם ספויי הגלות, אומר הרב חרל"פ. הם עמוק בתוך תפיסה של הפרדה. ולכן המערב, הם מעכבים את הגלו, את הגאולה. כן? כי פשוט הם כופרים ביכולת הזאת בכלל לאגוד את החומר עם הרוח, את הגוף עם הנשמה. אז בעצם כל מה שקשור בתהליך הגאולה, הוא חיבור החלק הנגלה עם החלק הנסתר, כשבעומק הדבר, ההתחלה של זה קודם כל, זה ההבנה שיש בכלל חלק נסתר. זאת אומרת שכל מה שאתה עכשיו רואה זה הקצה הקרחון, זה אפס קצהו של עולם שלם שהוא הרבה יותר גדול, שהוא מתחת לפני השטח. ניתן דוגמה. אתם בטח רואות מה שקורה כאן, רואות, שומעות מה שקורה מאחורינו. הושקעו שם מיליונים בחפירות, בעיקר חפירות, חציבות, וזה עוד לא יסודות, זה רק ההכנה ליסודות. כאילו לא חבל? רצינו בית. במקום בית אנחנו עכשיו משקיעים הון ורעש והפקות חשמל על חפירה. כי כשבונים בית, בדרך כלל העלויות של מה שתחת פני השטח, תחת הרצפה, הם כמו העלויות שמעל הרצפה. זאת אומרת, מה שאת רואה, את רואה את הקרמיקה, את רואה את השולחנות, את הפילונות. יש מתחת עוד עולם שלם. זה אפשר ללמוד מהחמאס, שכבר לפני 20 שנה במילואים הסבירו לנו שיש אז העילית ואז התחתית, שזה אותו גודל של עיר, אותו דבר, כאילו, פשוט למטה, הכל במנהרות. אז מה שאתה רואה זה רק הניגלה של הדבר. יש למטה עוד עולם שלם שאתה לא מכיר אותו. ולכן כשאומרים לך שהפגיזו מבנה תת קרקע, זה מאוד נחמד. זה כאילו אחד, גרגר חול בתוך עיר שלמה שנמצאת כמתחת האדמה, ואז תיבנה ותיכונן ידינו בעזרת השם. בכל אופן, אז העולם של מה שתחת פני השטח הוא לא פחות גדול, אפילו יותר גדול מאשר מה שנמצא מעל פני השטח. אם אדם את זה לא קולט, הוא לא יבין מה זה ארץ ישראל. כי יש בארץ ישראל את מה שעל פני השטח, יש פירות מתוקים, יש זרימה בנחלים, יש כינרת, הכל נחמד. יש את ארץ ישראל שמתחת לפני השטח, שזה ארץ הנבואה. אם לא הבנתי את הנבואה, לא הבנתי שום דבר במה שקורה בארץ ישראל. באמת זה נראה, הרבה ככה אומרים, כן, היום זה נפוץ, צריך נורא מאוד שאדם יוצא לחוץ לארץ, כי יש דיל וכל מיני דברים. והרבה אומרים שאין טעם לנסוע לחוץ לארץ, כי כל הנופים שרואים שם, יש הכל כאן בקטן. מיני ישראל. אני חייב לומר שאני לא כל כך מתלהב מהטענה הזאת, גם כי היא לא נכונה כל כך. וגם כי זה לא העניין של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לא באה כדי לספק לך נופים יפים, שאין הכל מאוזן. זה נכון שהכל מאוזן כאן, אבל זה לא הנקודה של ארץ ישראל. יש פה נבואה, יש פה רוח הקודש, יש פה שכינה, שזה לא רואים בהכרח בנחל הזורם. אפשר לראות את זה גם דרך הנחל הזורם, אבל רק אם הבנת מראש שיש פה שכינה. ולכן שלא יוצאת מהארץ, זה לא בגלל שאין טעם, כי יש פה גם ג'ונגלים וגם מדבריות וגם זה וגם זה, אלא בגלל שבאמת יש כאן משהו שאין ולא יהיה בשום מקום בחוץ לארץ, שכינה. מתוך השכינה, אז גם הנגלה הוא גם מתרומם. אחרי שאני באמת, זאת אומרת, יודע את זה, מכיר את זה, אז גם הענף יש לו כבר איזה עניין, כאילו. זה קצת דומה, הזכרנו פעם שאדם אומר לבן שלו או לאח שלו, אם מישהו ייגע בציפורן שלך, אני אתחשבן איתו. אבל עובדה שכשהוא קוצץ את הציפורן, אז הוא לא מחבק את הציפורן, הוא אומר, ציפורן, ציפורן, איך אני אוהב אותך, ציפורן. אלא כל מה שאתה אוהב אותה, זה בגלל שהיא קשורה לבן שלך. כן? אחרי שהיא כבר לבד, אז אין איזה ערך עצמי. אז העלה או הענף הוא מאוד חשוב כאשר הוא קשור לשורש. כאשר הוא לא קשור לשורש, אין בו שום ערך. לכן כתוב שגם נניח בית ראשון, בית שני, כתוב שכאשר נחרב הבית, זה לא היה התחלת האבל, זה היה סוף האבל. למה? כי בית שרוף שרפת. זאת אומרת, היה שלב שבית המקדש עבד עדיין, עמד, פעל, אבל כבר לא הייתה שכינה, זה כבר התרוקן. ואז באמת כשיש ריקון כזה, אז ההרס של הבית עצמו, כן, הבלוקים, זה לא העניין. זאת אומרת, יש איזה עולם שלם של כוחות, אנרגיות, שהוא קודם להרס הבית. שכאשר אין שכינה בבית, אז הרוס או עומד, זה לא משנה כבר. זה כמו, כן, חיי לגופה. רואים את הכל אותו דבר. הפנים אותו דבר, השיער אותו דבר, הכל אותו דבר. אין בו נשמה כבר. ולכן המעבר הזה שבין יש לבין אין, הוא לא המעבר שבין יש גוף לאין גוף. אלא יש גוף קשור לשורש, יש גוף לא קשור לשורש. כשהוא התנתק מהשורש, הוא כבר מת. אז גם בארץ ישראל זה כך. אנחנו עכשיו חוזרים חזרה במהירות הבזק לפסקה ב', שם הגענו שאם באמת אדם לא מבין ולא רואה את הכרת הרזים, אז גם ארץ ישראל היא אצלו בצורה מטושטשת. הגענו, נדמה לי, ממש לשורה העליונה בעמוד י', נכון? זה נכון? האם מישהי זוכרת? אין סיכוי. אז מההתחלה, טוב? מההתחלה. אנחנו פשוט נריץ מהר את הפסקה, כי באמת היא חשובה מאוד. בכבוד. מובן, נכון? כשאדם לא מבין את סוד השם, את הכרת הרזים, אז הארץ היא מקבלת זאת אומרת, צורה מטושטשת, ואז הגלות מוצאת חן. באמת בגלות זה נחמד, יש שם שקט, שלווה. יש עכשיו טענה חדשה, כן, פעם אנשים לא נוסעים לחוץ לארץ דתיים, והיו אומרים שמה זאת אומרת, אני לא יוצא מהארץ. הדברים השתנו בשנים האחרונות מסיבה אחת פשוטה, זה לא קשור לאידיאולוגיה מתפוררת, אלא פשוט המחירים ירדו. ואז פתאום אתה שומע טענות אחרות, אתה אומר, כן, אני אוהב את ארץ ישראל, כמובן, אבל כדי שיהיה שקט בחופשה, אני ממש עסוק, מציקים בטלפון, אם אני רוצה באמת שקט, אני חייב חוץ לארץ. וואלה, יש לי פתרון הרבה יותר זול מאשר חוץ לארץ. אתה יכול פשוט לחבות את הטלפון, לשים אותו בארון, וואלה, לא יציקו לך בכלל, 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 בכלל. תשאיר הודעה, אני בחופשה בארץ, ואל תחפשו אותי, אני חוזר חזרה ביום ככה וככה, תאריך העברי, ושלום על ישראל. אז זה עכשיו טענה חדשה, ששקט זה רק בחוץ לארץ. וזה באמת מוצא חן, כי זה גם יותר זול מאשר בארץ. זה גם הרגשה שאפשר כאילו... קיצור, זה כבר, כאילו כלכלית זה קל. אז פתאום דברים ככה משתנים. עכשיו שעת מבחן שלנו באמת. האם אנחנו באמת מבינים את הסגולה של ארץ ישראל? גם כשזה לא משתלם כלכלית. כי אני אזכיר רק שלהקים את המדינה היה עסק מאוד לא כלכלי. ממש לא כלכלי. כי היו ליהודים פתרונות. הייתה עסוקה גם באיראן, גם בסוריה, גם ברוסיה, בכל מקום. היו ברוך השם פתרונות ליהודים, מלבד שואה פה ושם. אבל היו שם פתרונות. לא באנו כדי להצליח כלכלית. גם להקים יישובים בגבול הצפון, בנגב, ביהודה ושומרון, זה עסק לא כלכלי. ממש לא כלכלי. מה זה קשור כאילו כלכלה? אז כאשר אדם באמת לא מבין את מה זה באמת הכרת הרזים, והוא לא קולט שיש פה סוד גדול בארץ ישראל, אז הגאות מוצאתכם. זה באמת נחמד. אתה רואה נופים חדשים, אנשים חדשים, תרבויות חדשות, מה רבו מעשיך השם, הוא ברא עולם, כשאני אראה אותו, כל זה, לא עונה על זה עכשיו. לא עונה על זה עכשיו, למרות שיש כבר דיל באוויר בין הזמנים, אני לא עונה. כן, כן, בדיוק. ארץ קטנה. גמרתי כבר את כל שביל ישראל מזמן פעמיים.
כן, וגם
זה לא שם נעבור לגור שם. כן, 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 לא עונה על זה, לא עונה על זה עכשיו. כן, בכבוד. יסוד ציפיית הישועה, בכבוד.
יסוד ציפיית הישועה, לא כמו ענף גדלי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הדבר המעיד על חיסרון ההבנה שיש בשיטה מהגת הלשת כזאת.
מה הכוונה? אומר שזה שאדם מכיר כך את ארץ ישראל, חזק ובוק, ישר כוח, תודה רבה. יפה מאוד. זה פתרון טוב לעשות באמת הסתת הבילון, יש יותר אור. חלק וברוך. אז מי שבאמת רואה כך את ארץ ישראל, תודה רבה. אז גם ציפיית הישועה היא איזה ענף צדדי קטן, וברור, זה לא קשור גם ליהדות, משהו שולי כזה, פצפון כזה. ולכן הוא לא רואה סתירה באמת בין לא להיות בארץ ישראל לבין להיות יהודי. זה בסדר, כאילו אתה, יש עניין כזה של ארץ ישראל, זה עוד פרט, כאילו, בתוך הזה, זה לא כזה קריטי ודרמטי. אומר הרב, מה שאתה לא באמת קולט את העוצמה, את הגדולה של ארץ הנבואה, ארץ השכינה, אתה לא רואה שזה יסוד התורה כולה, זה מעיד שאתה בשיטה שהיא עתת לשד, כוונה, אין בה לחלוחית, אין בה חיים, אתה רואה את זה רק טכנית. באמת ארץ ישראל היא לא רק פתרון טכני טריטוריאלי, ארץ ישראל כמו שאנחנו קראנו היא חטיבה העצמותית, ולא רק אמצעי כדי להקים כאן מדינה או חברה או כלכלה. אז כשאדם באמת רואה את ארץ ישראל, אז גם הגאולה היא איזשהו אור נוגה כזה, בסדר, כאילו כדאי שתהיה גאולה, אנחנו בעד גאולה בעיקרון, אבל זה לא כזה דרמטי. כאילו ההבדל שבין לחיות בצ'כיה לחיות בארץ ישראל הוא הבדל, אני לא אומר שלא, אבל זה לא הבדל דרמטי. אומר הרב, זה בדיוק הנקודה שכשאתה לא קולט את מה זה באמת ארץ ישראל, אז הכל נראה טכני באמת, ואז צריך לחזור, כאילו, לא הולכים לגור שם, רק לבקר מדי פעם. כן. יש לי שאלה. שאת השם איתו בזמנו בקרוב, בנחת, את תרצי להתחתן. נניח שאני בלך ממך אחרי כמה חודשים, שנים, באמת שאני צריך קצת חופש ממך. נוסע לשבועיים. אני חוזר, שלא תבין לא נכון. תחשבי איך את תרגישי. לא, זה לא ממש משל אחד לאחד, רק בשביל לסבר את האוזן. שגם גיחה לשבועיים היא לא קיצור, זה אומר כנראה שמשהו חסר, נכון? בקשר, כי אחרת הוא היה רוצה שאת תיסי איתו. אבל אם הוא לא רוצה שתיסי איתו, צריך הוא לבד, כאילו הולך ככה קצת נקות הראש. יש כאלה, דרך אגב, אני עשיתי הרבה מילואים, יש אנשים שמחכים למילואים בשיא הרצינות, מחכים למילואים, ולא לא כי יש להם עבודה קשה, הבית קצת חופש מהאישה, מהילדים, שבועיים, עושה סיורים, אוכל מנות קרב, לוף, מבסוט, לא רוצה ללכת הביתה, אני מוותר על זה, יוצא הביתה, תן לי חופש. היית רוצה כזה דבר? פורמט כזה? אוקיי, נמשיך, ימשיך כבודו, בכבוד. מה הכוונה?
כאילו יש בזה גם נקודה של טוב אולי כל
הזה. אומר הרב, אין לי בעיה עם אדם שאומר, תשמע, אני לא מבין ברזים. בסדר גמור. זאת אומרת, אם יש בכלל מפירת שמיים והכל, זה בסדר. כי אם אתה אומר, אין רזים, אומר הרב, זה כבר קו אדום. כאילו, אתה לא חייב להיות מקובל. זכותך לומר, אני לא מבין בתחום הזה. אני רואה את הניגלה, אין לי עין לראות את העומק. אבל תבין שיש עומק. יש הבדל בין אחד שאומר יש עומק ואני לא יודע אותו, לא מתעסק בו, לבין אחד שאומר אין עומק. אומר הרב, כשהוא אומר אין עומק, אנחנו צריכים ללחום בזה. זאת אומרת, לומר את זה בשני היבטים, אחד מקומי יותר, שבכדי באמת להבין תורה, גאולה וארץ ישראל, אתה חייב להבין שיש מימד שנקרא קבלה, סוד. אתה לא חייב לדעת אותו, אבל אתה יודע שיש. יותר עמוק מזה, אומר הרב, כאשר אתה חושב כמו שאתה חושב, אבל אתה לא שולל דעות אחרות, זה בסדר. כאשר דעה אחת אומרת אין דעות אחרות, שואלת אותם, אם זה צריכים ממש להילחם, או בשפה אחרת, מי שאומר שכל האמת בכיס שלו, בטוח היא לא אצלו, ב-100%. אם זה צריכים ללחום. ולכן זה מאוד מוזר, שלפעמים אנחנו ככה שומעים, מרגישים שדווקא באמת אנשים, תלמידי חכמים שהולכים בשיטה של הרב קוק אומרים כולה שלי. זה מוזר, כי מותר גם שיהיו שיטות אחרות. אל תשלול לא אחרים אותך ולא אותך את אחרים, אלא תלמד שיש באמת היבטים שונים. אז הרב אומר שזה אסון כאשר הם שוללים את הרזים. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות איש רז, אתה לא חייב להיות אדם שעוסק ברובד היותר עמוק, נסתר של החיים. זכותך להיות איש הלכה, להגיד, שמה, אני רואה מה שאני רואה. לא רואה את העומק, לא, אני לא רואה את זה. זה בסדר. אבל אל תגיד, אין עומק. תבוא באיזשהו זלזול בעומק. אומר, אבל זה אסון. אז רק נסגור את הנקודה הזאת. אומר הרב, כשאדם מתנקר להכרת הרזים, הארץ נעשית מטושטשת. כן, מבט טכני. אם באמת רוצים להכיר את ארץ ישראל, אתה חייב לדעת שיש רזים. הלוואי שגם תכיר אותם. אבל גם אם לא, אם אתה יודע שיש דבר כזה, אתה עוסק באיזשהו, נקרא לזה אובייקט, שיש בו גם מימד עומק. אם אתה לא מבין את זה, אז הכל נעשה מטושטש, ואז הגלות היא באמת מוצאת חן. נכון.
אם אתה לא מגיע לרמה הזאת, זה הבטי להגיד שכל מה שאנחנו מבינים קיים, אבל אנחנו גם לא מבינים שהם קיימים.
זה מה שאומר בדיוק.
נכון, אבל אני מבינה, כי שזה בסוף קשה.
נכון. נכון.
איך תגיע למצב כזה שאתה מסכים עם זה?
נכון. אז יש חיים שבהם אני לא כל כך נדרש לזה. זאת אומרת, כשהייתי נניח בחוץ לארץ, אז באמת שם אין ממד עומק, ולכן לא נורא שאדם הוא לא עוסק בזה, כי הוא לא עוסק בעתידות. כשאתה חי בארץ ישראל באופן כזה או אחר, זה חיים שמחייבים אותך להבין שיש ממד מעבר. ולמה? כי בניגלה זה לא כלכלי, זה לא מוצא חן, זה לא ביטחוני. פעם אמרו שהמקום הכי בטוח ליהודים זה ארץ ישראל. האמת, אני לא סגור על זה. יש פה אלפי נפגעי טרור, עשרות אלפים. לא בטוח שזה המקום הכי שלב. יש מקומות, לא יודע, ניו זילנד, מקומות שלא שמענו ש סינגפור, יש שם קהילה יהודית. ושמע שיש שם משהו שמפריע את מנוחתם. ולהפך, ההפך הוא הנכון. יש מדי פעם, אבל לא כמו כאן, פה זה אינטנסיבי. פה, אם אתה לא קולט שיש מד עומק, הגלות מוצאתכם. אתה אומר לעצמך, למה הסתבכתי? חבר טוב שלי עשה בזמן טיול לאפריקה. ובן השאר הוא הגיע לאוגנדה. והוא אומר לי, תשמע, רונן, אתה יודע, אני פשוט לא מבין את הציונות. הוא אומר, היה כבר הסכם אוגנדה, רצו להשיע את אוגנדה, איך ויתרנו על זה? הוא אומר, זה לא מה שאתה חושב, כאילו, כמה ילידים ויש מדבר שם וזה. מה, אתה פשוט לא מאמין. ארץ ענקית, מלאה אוצרות טבע, מלאה מים. יש גם מדבר. אבל יש אזורים מדהימים. אומר, מה הגענו לפאונקן הזה? פה, באמצע המזרח התיכון. בשביל מה? את שומעת? אוגנדה. הקטע היה שם שדווקא אותם דתיים תמכו בתוכנית אוגנדה. והחילונים עמדו על זה. דווקא בארץ ישראל. קטע. אז באמת, אם אתה רואה רק את המים, ערים, טיולים, נופים, שלג, הרבה יותר טוב באוגנדה. בפער. לכן, אין ברירה. ובשלב כזה של הגאולה, אתה כבר חייב להכיר שיש רזים. אתה לא חייב להכיר אותם. אתה חייב להכיר בהם. אומר, אם לא, הגלות תמצחן בעיניך. תגיד לעצמך, אני נתקעתי פה, אבל זה באמת, באמת מוזר. אם יש דיל, למה שאני לא אסע קצת לעברור קטן של שבועיים ככה חודש? לא אותו דבר, כן. אני על זה לא מגיב. רק... בטח, מתי שתרצו. שוט. שוט. שוט, שוט, דבר השם. תלוי מה את רוצה. אם רוצים באמת לחיות בגובה הדשא, אז עדיף לא לשאול באמת. אם רוצים לחיות מתוך מקום שאת כאילו עושה את מה שנכון, מה שאמיתי, מה שאמיתי, אז גם כשזה כואב זה נעים, כי אתה יודע שאתה מדויק יותר, מכוון יותר. אתה לא חי חיים כפולים, אתה לא חי מהשפה ולחוץ. אז תמיד טוב ללמוד, תמיד טוב. וזה לא אומר שאדם הוא מיד נדרש לאישור קו, כאילו, כל מה שהוא לומד. כי יש הרבה דברים שאנחנו לומדים ויודעים, ויודעים שזה העניין והשאיפה, ואני צועד לשם. אבל יש בעיה אחת, הבעיה היא שכשאדם אומר אני לא רוצה לצעוד, זה קצת אפס, כאילו מבאס. כי אדם שבאמת רוצה לחיות חיים ערכיים, והוא שם אזור שלם כאילו בצד בינתיים, כי עכשיו יש לו תאווה למשהו, זה מבאס קצת. אנחנו מתחילים, אנחנו פוצחים בפסקה ג', אפשר? אולי רק עוד משפט אחד לפני פסקה ג'. בכלל, זאת אומרת, לפגוש עולם של תורה זה לבוש עולם של פער. כי את מה שכבר ידעת, את לא צריכה אותנו בשביל זה. מה שלא ידעת לפעמים, את גם לא רוצה לדעת, כי זה מוצא אותך מהאזור הנוחות שלך. אבל עם כל זה, באורך פלא, את הגעת לכאן. את הגעת כי את חשבת, את רצית, יכולת חיים שהם יותר מדויקים, יותר נכונים. את חשבת גם שכנראה שבית המדרש והתורה יכולה להאיר את עינייך באיזשהו אופן. תמיד בית מדרש הוא יציאה מאזור הנוחות. תמיד. כי זה אומר לך את מה שראוי להיות. אם את כבר שם, זה משעמם. זה גם ביטול תורה. ואם את לא שם, זה מעצבן. כי כל פעם מציף לך כאילו את מה את לא עדיין. וכשאדם רוצה בדבר, מעוניין בזה, זה קצת ממתיק את העניין. זאת אומרת, עצמך, אני עוד לא שם, זה נכון. אבל אני רוצה להגיע לשם. אז זה טוב, זה חשוב לי שאני אשמע את זה, אעמיק בזה, אסכים עם זה, כי לאט לאט זה גם... כן, בסוף מחלחל אליי פנימה. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מתונים בתהליך שאותו עוברים בפייפוע הזה. אבל אסור להיות כאילו קורטי ראש. זאת אומרת, לבנות עולם של אידיאולוגיה בראש ולנתק אותו לחלוטין מהגוף. זה עוול. זה לא הוגן. זה גם לא נכון ערכית.
אבל אם אתה
לכן נכון, נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ואז אנחנו צריכים להיות מאוד סבלניים בזה, ואי אפשר עכשיו לקפוץ על כל הערים כבו זמנית. ברור שיש דרך וצריכים לקחת במתינות ולאט לאט בהדרגה, אבל הדרגה היא לא איזה מין מילה שיש מאחוריה עצלות. הדרגה זה נחישות אבל יסודית, וכשאדם נחוש הוא גם מוכן לשלם על זה מחירים, לצאת מהאזור הנוחות שלי, וזה קשה, זה מעצבן. וגם למי שיושב כאן יש את שערה להגיד מה שאת רוצה לשמוע, אנחנו מתגברים, משתדלים מאוד לגבור על זה ולהגיד מה שנכון ולא מה שאת נוח לך לשמוע, גם כאשר זה יוצר איזשהו סוג של מתח כזה, כי הרבה יותר כיף לשמוע את מה שאני כבר רגיל לשמוע. זה נעים, זה לא מאתגר אותי, זה נוח לי, זה מוכר לי. ואת אומרת לעצמך, זה לא רק מה שאני עושה, מה שאני עושה זה כנראה מגובה. מצוין, מעולה. לא ישן כך התכנסנו, אני חושב. התכנסנו כדי לבאר את האמת. אז אומר הרב, כדי להבין טוב יותר, כשאת חושבת איך יכול להיות, זה משהו מדהים. אתמול הייתי באיזשהו טיפול שיניים עם הבת שלנו, אז הרופאת שיניים חרדית, היא אמרה, אני לא מבינה, יש פה ברוך השם אוכלוסייה דתית וחרדית, יולדים המון ילדים, החילונים יולדים פחות ילדים, איך ייתכן שאחרי כל כך הרבה שנים אנחנו עדיין בטקו פוליטי? איך זה קורה? באמת זה באמת לא, אז יש איזה הרבה הסברים של גנבי קולות שעוברים מכאן לכאן, תחס שוב בזה, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו אמרנו עוד מעט אוטוטו יהיה פה רוב בכלל דתי במדינה הזאת, ואתה שומע הסתה, אתה שומע באמת, אז נכון, הכל זה חלק מתהליך, תופעות לוואי, הכל טוב ויפה, תכלס, טקו פוליטי, איך זה קרה? אז כשאת בוכה, ואת ככה כמקטרת על הפוליטיקה שלא מבינה מה זה ערכים של יהדות וכל זה, ואת מבינה? ואת מוכנה לשלם איזה מחירים? ולך זה כן הולך, עובר ככה טוב בגרון? אז כשאנחנו באמת מזהים כאלה, חולשות כאלה, ביחס לארץ ישראל, ביחס לתורת ישראל, ביחס ליהדות, אנחנו צריכים להתחיל פנימה אצלנו, מה אני יכול להוסיף בעצמי, כי אם לי זה יהיה ברור, אז זה גם עובר הלאה, ואם לי זה לא ברור, אז מה אני רוצה מהם? אז זה קל מאוד להגיד, הפוליטיקאים, בגץ, זה, יש פה חונטה משפטית, הכל נחמד, הכל טוב ויפה, מה את עושה בשביל זה? ואני חושב שאם אנחנו באמת נחיה חיים שהם קצת פחות חיי נוחות, לא יותר חיים של ערכים, הדבר הזה ישנה מאזן. זה בסוף מתחיל, בהתחלה ובסוף מתחיל ממני, של איפה אני באמת יכול לראות את החיים בצורה יותר מדויקת, למרות שזה לא נוח לי. כי גם לאדם חילוני רגיל ברחוב, לא נוח שאין אוטובוסים בשבתות, ושיש עוד כמה אגורות לכל מוצר שמשלם בשוק על כשרות, מעצבן אותו, כי כשאת קונה עכשיו גבינה לבנה, את צריכה לשלם, כל אחד צריך לשלם עוד שתי אגורות כנראה, או ארבע אגורות, על זה שיש הכשר על זה. למה? על מה ולמה? לא רוצה. אז אם את רוצה שהוא קצת יותר ירצה, מה איתך? אז יש דיל, סבבה. קחו את זה בחשבון. מי שרוצה לחיות חיים של אמת, הוא צריך מדי פעם לצאת מאזור הנוחות שלו. ולא רק תמיד להתאים את הערכים למה שנוח לי עכשיו. הרי את צורחת על זה, כלפי לפעמים ההורים שלך, לפעמים הדודים שלך, החברים שלך, לשעבר, לעתיד. איך אתם חיים, חיים כאלה נהנתנים. וואלה. אולי נבחן גם את עצמי בהקשר הזה. סליחה על הבוטות, לא נורא. בשבוע הבא יש לכם פסקה ג', היא ממש קשה. אז שווה לעשות לה עוד הכנה, עוד פעם. וגם אמרנו גם נכון שיש עוד מקורות נלווים, נכון? אתם זוכרות? אורות התורה, פרק י' ג', פסקה ז', ואין היה בשבת ב', עמוד 86. זה פסקה קשה. הכוונה קשה מנטלית. אז עוד סיבוב שאנחנו שבוע הבא ניפגש על זה.